אנחנו למדנו עד כאן להסביר בעריכות את מצב הנשמה למעלה. דיברנו על כך שהנשמה למעלה נקראת בשם קדושים, וההשגות שלה זה רק בבחינה שנקראת שמחה. שם, הסברנו בעריכות מה המשמעות של השם, שמצד אחד היא מגלה עניינים מאוד פנימיים, אבל מצד שני זה רק דבר חיצוני. ולכן הנשמה למעלה אין לה באמת את החיבור והקישור לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אלא רק לבחינה של השם בלבד. וזו הסיבה שהנשמה יורדת למטה, כי הירידה הזו היא צורך עלייה. עכשיו צריך להבין מה עניין העלייה, אז אנחנו מתחילים בעוד ג' במאמר. אומר אדמו"ר הזקן, אך עניין העלייה מהו? צריך להבין מה זה העלייה הזו שהנשמה תקבל דווקא כשהיא יורדת לגוף. דיין, השאלה היא איך הגוף יוכל לעזור לנו יותר ממה שנשמה למעלה, לכאורה שאין לה את ההגבלה של הגוף, אז היא לא מגיעה למה שהיא יכולה להגיע אולי, אז איך הגוף יעזור? וגם להבין, לחזק את השאלה הזו מכיוון נוסף. דיני נודע דעיקר קיבול השכר, ידוע שעיקר השכר שמקבלים על העבודה שלנו, הוא בזמן תחיית המתים. כך כתוב שעתיד לבוא, בזמן תחיית המתים, זה התקופה של עיקר קבלת השכר. איפה רואים שזה עיקר קבלת השכר? איפה חז"ל אומרים את זה? כמאמר רבותינו ז"ל, חז"ל אומרים, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. חז"ל כך אומרים שדידה שהשכר שהצדיקים יקבלו זה יהיה לעתיד לבוא. מה כוונת חז"ל בביטוי לעתיד לבוא? אז הוא מוכיח שכוונתם לתחיית המתים ולא לפני כן. מדוע? שאם הפירוש על הגן עדן, אם נגיד שכוונת חז"ל שנשמה שמסיימת את תפקידה בעולם, עלה לגן עדן ואז היא מקבלת את השכר, מהו לשון לעתיד? אז למה אתה אומר לעתיד לבוא? לעתיד לבוא זה אומר שהדבר לא נמצא עדיין. גן עדן כבר נמצא, גן עדן נמצא מאז בריאת העולם יש גן עדן. אז מה זה לעתיד לבוא? הלא הגן עדן ישנו גם אתה, לנשמות בצאתה מן הגוף, נשמות שעכשיו יוצאות מן הגוף, יש להם גן עדן? אז אם נשמות יש להם גן עדן גם עכשיו, אז לא מתאים להגיד שהשכר יהיה לעתיד לבוא. אפשר להגיד שהנשמה, שהשכר הוא לנשמות, אבל למה להגיד לעתיד לבוא? מזה שחזל בכל אופן מתבטאים בניסוח הזה, וממורים שהשכר יהיה לעתיד לבוא, מזה אנחנו מבינים שלאיזה תקופה מתכוונים לתחיית המתים. אלה בוודאי קאי על תחיית המתים, זה מבינים, שחזל מתכוונים בעצם לתקופה של תחיית המתים. שבתחיית המתים יהיה עיקר קבלת השכר. לפי שזהו עיקר השכר ועליית הנשמות. ואילו וגן עדן, מה שבינתיים, התקופה הזו של גן עדן, שהנשמה נמצאת שמה, זה עדיין לא עיקר השכר. אינו אלא לפי שעה עד התחייה, זה סטנדביי. עד תחיית המתים, שמה בינתיים נמצאת בגן עדן, יש לה השגות כאלו ואחרות, אבל עדיין לא הגיע לעיקר השכר, שעיקר השכר יהיה בתחיית המתים. אז כל זה הוא מביא כהקדמה לשאלה. יוצא עם כך, שנשמה בגן עדן, ארטילאית, בלי גוף, עדיין לא מקבלת את עיקר השכר. מה יגרום לה לקבל את עיקר השכר? שהיא תרד פה למטה חזרה בתחיית המתים עם גוף. שוב רואים שהגוף מסייע לקבל את עיקר השכר יותר מאשר נשמה למעלה. וגם זה צריך להבין. קודם הוא שאלת השאלה בכיוון של הנשמה לפני שהיא ירדה, בכלל פעם ראשונה. אז אמרנו ששם למעלה יש רק השתבח שמך, רק את השם, ובשביל לקבל יותר היא צריכה לרדת, אז הוא שאל למה יש לה צריך לרדת, מה הירידה תעזור לה. עכשיו הוא שואל על כיוון ההפוך, אחרי שהנשמה כבר ירדה, והיא קימה פה את רצון השם, והיא צריכה לקבל שכר, אז אומרים, מתי יהיה קבל השכר העיקרי? כשהיא תרד עוד הפעם לגוף. נשאלת השאלה, וגם זה צריך להבין. למה קיבול שכר העיקרי הוא לנשמות כשיהיו בגופים דווקא? למה הגוף פה מועיל? מה הגוף עוזר? למה דווקא בירידה לגוף מקבלים עיקר השכר? מה שנשמה ארטילאית למעלה, או נשמה בגן עדן, לא יכולה לקבל את עיקר השכר.
אבל הגוף היה חייב למות פעם ראשונה.
בשביל לקבל אחר כך את הזיכוך שהגוף יהיה זך, הוא יוכל לקבל, אבל דווקא הגוף. שאלת השאלה, מה מיוחד בגוף? כדי להבין את זה, אומר, צריך להקדים את המושג שנקרא סובב כל עלמין וממהה כל עלמין, מושג ידוע, נקדים קודם כל את הנושא הזה קצת, ואחר כך כשנוכל לחזור נוכל להבין את העניין. אך העניין, על פי מה שכתוב בזוהר, יש לשון מפורסם שכתוב בזוהר, דאין סוב ברוך הוא, הוא סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. הזוהר מדבר על היחס בין האור האלוקי לבריאה, אז הוא אומר שהיחס בין האור האלוקי לבריאה הוא בשני מישורים. מישור אחד נקרא סובב כל עלמין, ומישור פנימי נקרא ממלא כל עלמין. ככה כתוב בזוהר, ויסביר את המושגים האלה יותר ברחבה בהמשך. אבל לפני שמסביר את המושגים, הוא קודם כל מגדיר לנו הגדרה ראשונה ואומר, כשאומרים שאור אינסוף הוא סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. למה מתכוונים כשאומרים אור אינסוף? אומר פירוש כי הנה עצמותו התברך אינו בגדר השפעה הכלל. לא מדברים על העצמות, מדברים על האור. למה? נגיד תובנה אחת לפני שנמשיך. כל המושג שאני בא ואומר שהמשפיע נמצא אצל המקבל ביחס כזה, ביחס כזה, סובב, ממלא, כל הגדרה שלא ניתן יכולה להינתן רק אם מדובר במשפיע שהוא נמצא בעמדה א', המקבל נמצא בעמדה ב', עכשיו צריך להיות ביניהם איזשהו יחס, אז אני בא להגדיר מה רמת היחס. זה לא שייך להגיד על עצמות הבורא שכלפיו לא שייך להגיד שהוא פה ויש נבראים שם. הוא מלוא כל הארץ כבודו והוא בכל מקום ואין שום נברא שחוץ ממנו. לכן ביחס לעצמות לא שייך בכלל לומר שאם הוא נמצא ביחס לנברא בצורה של ממלא או ביחס של סובב, כלפיו הוא והנברא אין כאן מציאות זרה ונפרדה ואי אפשר בכלל לדבר באופן של כמה הוא נמצא בו. זה אפשר להגיד רק בשני דברים שנפרדים זה מזה ולא שייך לומר את זה על העצמות. לכן כל המושג הזה של ממלא כל מין או סובב כל מין שמגדירים את היחס של ה... משפיע על המקבל, זה לא ביחס לעצמות ביחס בין העצמות לנבראים, אלא על מה זה הולך? על ההערה שממנו, על האור. ולכן פירוש אור אינסוף, לכן כשאומרים בזוהר שאור אינסוף הוא בגדר סובב כל עלמין או ממלא כל עלמין, למה מתכוונים בהגדרה הזו בזוהר? היינו על החיות המאיר ונמשך ממנו התברך, אותו חיות אלוקית שהיא מאירה, שהיא נמשכת מהבורא להחיות העולמות, והחיות הזו, הרי דיברנו על זה גם בעריכות בשיעורים הקודמים, שהוא כמו זיו והרה לבד, כמו זיו השמש לגבי השמש, אז הזיו הזה, האור הזה, שהוא חיות מאוד מצומצמת, עליו אפשר לומר באיזה אופן הזיו הזה נמצא בנבראים, או באופן של סבב כל עלמין, או באופן של ממלא כל עלמין. אלא, אבל כשמייחסים את הזיו ואומרים שהוא כמו אור השמש, אלא שזהו משל גשמי, מתכוונים רק לתת משל גשמי, רוצים רק לתת במשל הזה של אור השמש, רוצים רק להרוויח נקודה אחת שהזיו דומה לשמש, לכן בגלל שהשמש הוא בהיר וחם, לכן הזיו שיצא ממנו גם יהיה בהיר וגם יהיה חם. מצד שני, הזיו הזה אינו תופס מקום ביחס לשמש, הוא אפסי. כי אם אתה תסגור את התריס או תפתח את התריס, זה לא משנה לשמש שום דבר. זה המשל הזה עוזר לנו, שהאור הזה ביחס לבורא מצד אחד, מכיוון שהעצמות הוא אין סוף, הוא מחיה חיים, לכן הזיו שבא ממנו גם יכול לחיות חיים. אבל מצד שני, תדע לך שהזיו הזה זה רק זיו בלבד, זה רק הערה באלמה. ופירוש המשל היינו, מה אנחנו מרוויחים מהמשל של אור השמש בשמש? כי לפי שעצמותו התברך, הוא מחיה חיים ומחלקל חיים. כיוון שהעצמות של הבורא ממנו בא כל החיים, אז אם מעצמות בא כל החיים, אז מהזיו שלו גם יכול לבוא חיים. זה המשל שכמו אור השמש. כמו ששמש היא חמה, אז הזיו של השמש היא גם חמה. זה המשל. על כן, בחינת איזה גילוי ממנו, לכן כשיש איזה גילוי מהבורא, דוגמת זיו והערה לבד, אז גם אם הבורא ייתן איזה זיו קטן, איזה הערה קטנה, ההערה הזו היא עוצמתית כל כך שיכולה לתת חיים. למה? כי האור דומה למאור. מכיוון שהמקור יכול לתת חיים, אז גם הזיו שלו נותן חיים. הוא מחיה את העולמות, הוא מהווה אותם. דוגמה לדבר, חוץ מאור השמש בשמש, ניתן עוד דוגמה. על דרך משל, מה שהנשמה מחיה את הגוף. ניקח נשמה וגוף. הגוף מוגדר בהרבה איברים, בהרבה גידים, רמח איברים ושסה גידים. הנשמה מחיה את הגוף, אז כשהנשמה מחיה את הגוף, אנחנו הרי יודעים שהחיות של הנשמה יורדת לתוך הגוף, מחיה כל פרט ופרט, כל תא ותא, כל... מאיפה החיים האלה באים? מהזיף של הנשמה. שהחיות המלובש ברמח עיוור הגוף, שהם חיים מן הנשמה, כוח הראייה בעין וכוח השמיעה באוזן, אין זה חלק מעצמות הנשמה ממש. זה לא שעצמות הנשמה נמצאת בעין ועצמות הנשמה נמצאת באוזן. עצמות הנשמה היא מאוד מופשטת מלהיכנס לעין ולאוזן וליד ולרגל. אבל מה? אלא מה בא ממנה? אלא שהבחינת גילוי והערה מהנשמה. הנשמה מהירה אור, מהירה אנרגיה, נפרד ממנה אנרגיה, והאנרגיה הזו היא כזו עוצמתית, שיכולה להחיות עיניים ושיניים ורגליים וידיים וכל האיברים. כי לפי שהיא בעצמה נשמת רוח חיים, כיוון שהנשמה עצמה היא מה שנקרא פצצת אנרגיה, היא בעצמה נשמת רוח חיים, אז על כן בהתלבשותה בגוף, הנשמה הזו נכנסת לגוף, אז מה היא גורמת לגוף? היא מחיה את הגוף. וחיות זה שהגוף חי ממנה, האנרגיה הזו שהגוף מקבל מהנשמה, מה הוא מקבל? הוא כמו בחינת הערה ממנה. ואין מעצמותה ממש, זה לא שעצמות הנשמה כולה בגוף. כי הנשמה היא כל כך עוצמתית, הגוף לא יכול להכיל את כל כולה. הגוף יכול רק להכיל הערה ממנה. אבל ההערה ממנה היא מספיק חזקה שיכולה להחיות גוף. למה היא מספיק חזקה שיכולה להחיות גוף? כי היא באה ממקור שהוא כולו חיים. אם הוא בא ממקור שהוא כולו חיים, הוא יכול להחיות חיים אחרים. רק הערה, כן. אבל פה יש נקודה חשובה שבזה הוא מסיים, אינו דומה לגמרי המשל של הנשמה לקדוש ברוך הוא. מדוע? כי בנשמה וגוף, למרות שלא עיקר הנשמה נמצאת בגוף, רק הערה, אבל ברגע שהנשמה מחיה גוף מסוים, הנשמה תפוסה בגוף. הגוף תופס אותה, והנשמה הזו לא יכולה לחיות גוף אחר, בו זמנית. הנשמה הזו, אם האדם עייף, אם הוא לא נח מספיק, הוא עבד מאוד קשה, אז זה משפיע פתאום על השכל של הנשמה, הוא לא מרוכז, לא מצליח לקלוט. כשהוא מטושטש, הוא לא רואה טוב. זאת אומרת, הגוף משפיע על הנשמה. הנשמה נתפסת בגוף, זה במשל. לעומת זה, אצל הבורא, לא שייך לומר שהעולם תופס את הבורא ועושה בו שינויים. זה מה שהוא מסיים. אלא שהנשמה מתלבשת על כל פנים עצמותה גם כן תוך הגוף. הנשמה מתלבשת בגוף, העצמות של הנשמה יש לה איזו תפיסה עם הגוף, ואז נמשך הערה וחיות ממנה לחיות רמח איברי הגוף. אמנם מה שנכנס לאיברים זה רק הערה ממנה, אבל היא כרגע תפוסה. הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה הזו לחיות גוף זה. אז היא תפוסה בגוף הזה. אמנם בפועל בתוך העיניים, בתוך הידיים, לא נכנס כל הנשמה, נכנס הערה ממנה. אבל הנשמה כרגע תפוסה בגוף הזה. ולכן מתפעלת בעצמותה גם כן במקרה הגוף. קורה משהו לגוף, הנשמה מתפעלת מזה. היא תוכל לפעול או לא תוכל לפעול, תלוי מאוד במצב של הגוף. אבל בנמשל למעלה אינו כן. אבל אם מדברים בנמשל ביחס לבורא והבריאה, אז זה לא חלילה במוצב הזה, שאינו מתפעל מהעולמות. זה לא פירושו שהעולמות גורמים לבורא שינוי. הוא מאוד מאוד מוטרד ועייף, שהוא כבר מחיה 5,000 שנה ויותר, כל כך הרבה נבראים, אז הוא כבר אין לו כוח. חס ושלום בכלל לחשוב בכיוון הזה. למה? כי הוא לא נתפס בבריאה באופן כזה שהבריאה משפיעה עליו. ואומרים את זה כל בוקר בתפילה. ואתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. אתה, אותו, אתה הוא, לא השתנית. הכל בהשוואה אחת, כמו שכתוב, אני הוויה, לא שניתי. והיינו, למה באמת אצל הבורא, הוא לא נתפס בגוף, בעולם, לעומת הנשמה שכן נתפסת? לפי שהוא התברך קדוש ומובדל. ההבדלה שלו, האינסופיות שלו, היא כל כך גדולה, שהגוף לא יכול... שום דבר, העולם לא יכול שום דבר להשפיע. ואינו מתלבש ונתפס בעולמות. אפילו באור לא שייך פרינת התלבשות. ביחס לבורא, לא רק שעצמות הבורא לא נתפס. אפילו ההערה שנמשכת ממנו היא גם גבוהה מדי. וזה מה שאומרים בתפילה, אתה קדוש. ושמך גם קדוש. מה שיורד למטה זה הערה של השם, זה הערה של הערה. צריך הרבה צמצומים כדי שזה יוכל להחיות עולמות. אלא אחר כמה צמצומים. ואם כן... כל שכן שיובן שהחיות שכל העולמות עליונים ותחתונים חיים ומתאבים ממנו. כל העולמות זה שהם חיים מהבורא, ממנו התברך, אינו עצמותו חס ושלום. לא שהעצמות הבורא נתפס בתוך השולחן ובתוך המלאך או בתוך עולם הבריאה. אלא רק גילוי הערה לבד. לכן, נסיים במשפט אחרון, לכן הוא התברך נקרא, לכן קוראים לבורא מחיי החיים. או בתפילה אומרים מחלקל חיים. אז הוא מדייק שלכאורה, מה הפשט הפשוט מחיי החיים או מחלקל חיים? הוא מחלקל חיים, הוא נותן חיים. אבל הוא אומר לפי דיוק הפשט, אז זה מובן כאילו שישנם חיים, הוא מחלקל את החיים. אם הוא בכך שהוא מחלקל, הוא עושה אותם חיים, אז היה מתאים להגיד, מחלקל להיות חיים. אבל אם אומרים מחלקל חיים, אומרים מחיי החיים. מה פירוש מחיי החיים? הוא מחיה כבר את אלה שהם כבר חיים קודם. אם הם כבר חיים, מה פירוש הוא מחיה את החיים? לכן הוא מדייק, אם חיים בזכותו, אז תגיד, מחיה ובזכותו חיים. אבל כשאני אומר מחיה החיים, פירושו שאני מכנה אותם חיים, עוד לפני שהוא מחיה אותם. לכן הוא אומר, חיים זה לא הולך על הדברויים. חיים זה הולך על ההערה האלוקית שלו. הוא מחיה את ההערה, שההערה הזו נקראת חיים, וההערה הזו תוכל להחיות את העולמות. זה לא שהוא מחיה עצמותו את הפרטים, הוא מחיה את האנרגיה שלו שנקראת חיים, ואז האנרגיה הזו תוכל להצטמצם ולהחיות את הנבראים. ככה זה עובד באופן הזה. זה במילא כשאומרים ממלא כל עלמין או סובב כל עלמין, לא מתכוונים לעצמותו, מתכוונים רק להערה שלו. ההערה שיורדת לנבראים, באיזה אופן היא יורדת, או באופן של ממלא כל עלמין, או באופן של סובב כל עלמין, וזה נראה בעזרת השם בהמשך, מה זה ממלא, מה זה סובב, וזה יהיה הקדמה להבין למה דווקא הירידה בגוף יכולה לקשר אותנו אליו הרבה יותר מאשר נשמה לבד.